רק הערה קצרה בתחילת השיעור. עברנו עם עם ישראל יום קשה היום, והנה השיעור היום מוקדש לכל מי שמסרו את נפשם. רק ביקשתי להקדיש את השיעור היום לכל מי שהלכו מאיתנו היום במסירות נפשם, בראשם לאלוף תמרי. נדמה לי שביום כזה כדאי נדמה לי שביום כזה כדאי להתחבר גם לדברים האלה ומתוכם להמשיך. עד כאן עסקנו בעשר המכות, בחלוקתן של המכות ובמגמות של שלוש הסדרות בצח, הדש ובאחיו, כמלמדות את מצרים, את המגמה הזאת של וידעו מצרים כי אני השם. אבל לפני המכה הגדולה שעומדת להיות ניחתת על המצרים, מופיעה עוד פרשה אחת שצריך לתת עליה את הדעת. היא הפרשה של שאילת הכלים, אישה מעת שכינתה ומגרת ביתה. ומיד נראה שהפרשה הזאת אינה צדדית כעוד אירוע שקורה, אלא היא מהותית ליציאת מצרים. היא מחייבת עיון בכמה וכמה דברים. הביצוע של העניין הוא כפי שמובא בפסוקים בראש העמוד מימין: ובני ישראל עשו כדבר משה, וישאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהב ושמלות, והשם נתן את חן העם בעיני מצרים, וישאילום, וינצלו את מצרים. וקשה לומר שנוח לנו עם הקונוטציה הפשוטה של הפסוק. אילו היה הפסוק מתאר עם שמגיב איזושהי תגובה טבעית, עממית, ספונטנית, של עם שדוקה ונבזז ושוסה אפילו מעט ממה שאנחנו עברנו במצרים, זה אולי היה מאוד טבעי. אבל הפסוק מדגיש לנו שהעם לא עושה את זה באופן אישי, יזום, אלא ובני ישראל עשו כדבר משה. וביטוי של פסוק כזה אומר שהם מילאו אחרי פקודה, אחרי ציווי. אם נראה את הפסוקים הבאים שבהם אומר הקדוש ברוך הוא למשה לדבר על זה עם העם, נראה שלא רק שהם מילאו אחרי צו מסוים, אלא הם מילאו אחרי צו שאולי בכלל הוא לא היה מרצונם, אלא הוא היה מחויב מציאות שהם חייבים לעשות כדבר משה. כך מופיע מיד אחרי ההודעה של הקדוש ברוך הוא, הבא בעקבות הגירוש שפרעו מגרש את משה אחרי מכת החושך, אחרי ההסכם שלא יוצא לפועל, שבו פרעו מציע שיצאו כולם, רק צונכם ובקרכם יוצד. ועסקנו בפעם הקודמת שאולי בעצם שם נמצא הוויכוח הגדול בין ישראל למצרים. אז הופיע הפסוק הבא: יאמר השם אל משה, עוד נגע אחד אביא על פרעה ועל מצרים, אחרי כן ישלח אתכם מזה, כשלחו כלה גרש יגרש אתכם מזה. פסוק מסורבל, כתוב שאחריכן ישלח אתכם מזה. מה הפירוש כשלחו גרש יגרש אתכם? קלה גרש יגרש אתכם מזה. נגיע לפסוק הזה אחר כך. דבר נע באוזני העם, וישאלו איש מאת רעהו ואישה מאת רעותה כלי כסף וכלי זהב. ויתן השם את חן העם בעיני מצרים, גם האיש משה גדול מאוד בארץ מצרים, בעיני עבדי פרעה ובעיני העם. רש"י הרגיש מיד, והביא בשם חז"ל, כי הוא ראה שזה פשוט בפסוק, דבר נע בשמאל העמוד למעלה, אין נע אלא לשון בקשה. בבקשה ממך, הזהירם על כך. שלא יאמר אותו צדיק אברהם ועבדום ועינו אותם קיים בהם, ואחריכם יצאו ברכוש גדול לא קיים בהם. וכשרש"י מביא מדרש חז"ל כזה מן הגמרא בברכות, משמע שהוא הבין שזה חיוני לפשוטו של פסוק. העם עושה כדבר משה, ומשה מבקש מן העם לעשות את הפעולה הזאת, וההיגיון שצריך לשכנע העם בדבר שנראה מאוד טבעי הוא היגיון מאוד פשוט. העם נמצא במצב של רגע לפני השליחה החוצה. איזו סברה יש לעם שהולך להיגאל סוף סוף מבית הסוהר הנורא ביותר שהיה, להתעכב אפילו רגע אחד בשביל רווחים מדומים? הוא כבר ראה מה הוא מרוויח. ואם הרווחים האלה תופסים אותו, הוא כבר ראה מה הקדוש ברוך הוא יכול לעשות, והוא יכול גם לעשות קצת יותר מלדאוג לו עכשיו לכלי כסף וכלי זהב. ולכן אך הגיוני הוא שבאמת רש"י ירגיש כאן שצריך היה כנראה לומר לעם עכשיו, בלילה, כשכבר צריך לצאת, נתעכב. למה נתעכב? לא כי יש הוראה מלמעלה, אלא נתעכב בשביל כסף ובשביל זהב. את זה העם לא היה מקבל. לכן נתעכב מפני שישנה הוראה, אבל כדי שהעם ימלא אותה, אז צריך להתחנן בפניו, דבר נע באוזני העם. אבל מה שמפריע בפסוקים הוא לא הבקשה שיעשו את השאלה הזאת. שמפריע בפסוקים לכולנו הרי שאף אחד לא חשב שזאת שאלה. לצורך מה כל העניין הזה? למה לספר לו סיפורים לעם שהולכים לשאול? כששואלים צריך להחזיר. מי התיר את כל גניבת הדעת הזאת? ואם המצרים כל כך רוצים כבר להיפטר מהמוקש הזה שעליו הם אמרו עד מתי יהיה זה לנו למוקש, ואת זה הם אמרו עוד לפני מכת בכורות ולפני החושך ולפני הארבה. המוקש הזה רק גדל. וסביר להניח שגם אם הם יגידו להם שאנחנו גונבים ממכם, הם ייתנו רק שילכו. איזה מין צורה זאת כל השאלה הזאת? אם נאמר שהדבר נעשה על ידי העם, אמרנו בהתחלה ניחא, על ידי משה לא מובן כבר. אבל הקושייה תהפוך להיות גדולה הרבה יותר כאשר נזכור מה המקור של הפסוקים האלה. הפסוקים האלה במקורם נמצאים אחרי ברית בין הבתרים, שבה נאמר ואחריכן יצאו ברכוש גדול, ששם לא נאמר איך, רכוש גדול. אבל הצורה הזאת שאנחנו נגיד שאנחנו שואלים נאמרה כבר בתחילת הדרך, כאילו היא חלק מעצם היציאה ממצרים, כאילו השקר המוסכם הזה הוא עצמו חלק מיציאת מצרים. היכן זה נאמר? מימין אחרי המקור מסנהדרין מופיעים הפסוקים של הקדוש ברוך הוא למשה בסנה בתחילת הדרך. שם פוגש הקדוש ברוך הוא את משה ואומר לו ללכת לעשות את המעשה הגדול הזה של להוציא את ישראל ממצרים. משה מתערב התערבות ראשונה ואומר, מי אנוכי? שואל, איך הוא יוציא את ישראל ממצרים? מי אנוכי כי ילך אל פרעה וכי יוציא את בני ישראל ממצרים? עונה לו הקדוש ברוך הוא מה שעונה, ואז הוא ממשיך. ויאמר עוד אלוהים אל משה, מימין, כה תאמר אל בני ישראל, השם אלוהי אבותיכם, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, שלחני עליכם, זה שמי לעולם וזה זכרי לדור דור. זו תשובה לשאלה שהוא שאל בהתחלה, מה שמו? לך ואספת את זקני ישראל ואמרת עליהם, השם אלוהי אבותיכם נראה אליי אלוהי אברהם, יצחק ויעקב לאמור, פקוד פקדתי אתכם ותעשוי לכם במצרים. ואומר, אעלה אתכם מעוני מצרים אל ארץ הכנעני והחיתי והאמורי והפריזי והחיבי והיבוסי אל ארץ זבת חלב ודבש, ושמעו לקולך, ובתה אתה וזקני ישראל למלך מצרים ואמרתם אליו. עכשיו נלך לאט לאט, כי כאן מופיע השקר השני, במרכאות, וזה לא במרכאות בעצם, מיד נראה למה. ואמרתם אליו, השם אלוהי העבריים נקרא עלינו, ואתה נלך נע דרך שלושת ימים במדבר, ונזבחה לה השם אלוהינו. ואני ידעתי כי לא ייתן אתכם מלך מצרים להלוך ולא ביד חזקה. ושלחתי את ידי והיכיתי את מצרים בכל נפלאותי אשר אעשה בקרבו, ואחריכם ישלח אתכם. ונתתי אתכם העם הזה בעיני מצרים, והיה כי תלכון לא תלכו ריקם. ושאלה אישה משכנתה ומגרת ביתה כלי כסף וכלי זהב ושמלות, ושמתם על בניכם ועל בנותיכם וניצלתם את מצרים. זאת אומרת, השאלה הזאת והניצול את מצרים, שאצלנו עושים באמת אסוציאציה לא חיובית, השאלה הזאת היא חלק מהותי מעצם היציאה. לא מפני שהגעתם למצב מסוים, אז עכשיו אין ברירה אלא לגבות את מה שבעצם הם חייבים לנו על ידי שאלה או ניצול. אלא כך הכל מתוכנן. הכל מתוכנן על ידי הקדוש ברוך הוא מההתחלה, שאתם תגיעו אל פרעה, תאמרו לו דבר לא נכון, תגידו לו יוצאים לשלושה ימים למדבר, ואחר כך תלכו ותגידו דבר לא נכון לשכנים שלכם, ותגידו להם שהולכים לשאול כלים, והכל בעצם זה בכלל בלוף, ועכשיו אחרי שתעשו את כל זה, אתם עכשיו תצאו ממצרים. מה הצורך בחלק הזה? למה זה כל כך חשוב? למה אי אפשר שהעסק הזה יהיה אמיתי? היטיב לשאול את השאלה הזאת האברבנל, בשמאל הפסוקים האלה. השאלה הטק זין, אחת מ-30 שאלות בתחילת פרשת שמות של האברבנל. השאלה הטק זין, באומרו, ואתה נלחנה דרך שלושת ימים, האברבנל, תגנן את הדברים בפשטות. איך ציווה יתברך למשה רבינו עליו השלום שיאמר בשמו דבר כזב ושקר? ויותר טוב היה שיאמר בביאור שלח את העם מתחת סבלות מצרים. הרי זה מה שאתה מבקש. ומה תועלת היה בסיפור הזה אחרי שפרעו בעל כורחו ישלחם מארצו ולא מפאת דבריהם? זו השאלה השנייה. גם אם מותר לשקר, בשביל מה? הרי בסוף זה לא יעזור. הרי בין כך בסוף אתם תצטרכו בעל כורחו לזה. וכבר העיר הר"ן, רבינו ניסים, על זה הספק בדרשותיו, והשיב שעשה הקדוש ברוך הוא זה כדי שירדוף פרעו אחרי בני ישראל, באומרו כי ברך העם, וכו'. מסביר על פה, הר"ן, ובזה פותר גם את השאלה הראשונה שהצגנו לגבי שאלת הכלים, אומר בדרשה ארוכה בדרשותיו שהרעיון היה כזה, שהקדוש ברוך הוא רצה לגרום בסוף שיהפך לבב פרעו ולבב עבדיו, שהם ירדפו אחרי ישראל, שיגיעו למצב של מצרים מת על שפת הים. אבל מה פתאום שלב העבדים ולב פרעו אחרי ההסכמה להוציא את ישראל ממצרים יהפך? אז צריך לכל אחד לעשות משהו. ופרעו משקרים ואומרים שיוצאים לשלושה ימים. הוא ימתין ביום הרביעי יראה שלא חוזרים, ואז בימים החמישי והשישי ירדפו, ואז בשביעי של פסח תהיה קריאת ים סוף. לפי המצרים עצמם, העם, אחרי שלושה ימים יבוא פרעה ויגיד יוצאים למלחמה, למה שהם יסכימו? הרי אין בית אשר אין שמת, כך היה במצרים לפני רגע. אלא שאם יגידו להם שהנה הם שיקרו, הם שאלו, וכל העסק היה בעצם שקר, אז גם הם יסכימו להצטרף למרדף. וכך יצאו כל סוס, פרעו, רכב, 60,000, 60 ריבו, כל מי שיוצא, וייצאו לרדוף חיל פרעו אחרי ישראל. כך מנתח הר"ן את הפרשה. ואברבנאל לא מסכים עם הניתוח הזה. נחזור לאברבנאל. הוא כבר העיר הר"ן, אני חוזר שורה, על זה הספק בדרשותיו והשיב, שעשה הקדוש ברוך הוא זה כדי שירדוף פרעו אחרי בני ישראל, ואומרו כי ברך העם. וזה מדויק בפסוקים בבשלח. כי הוא אומר, כי ברך העם, כלומר, לא זאת התוכנית. ודבריו בלתי מספיקים. כך אומר אברבנאל על דברי הר"ן. כי הנה, לא קצרה יד השם מהקשות לב פרעו לשירדוף אחריהם, מבלי שיצטרך להונאת דברים. מה, הקדוש ברוך הוא אין לו פטנט לעשות את זה בלי הונאת הדברים הזאת? הגדרה של הונאת דברים, הגדרה של גניבת דעת, פרעו מה הבין? הבין שיוצאים לשלושה ימים? התשובה היא כן. אז הייתה פה גניבת דעת, הייתה. המצרים מה הבינו? הבינו ששואלים בתור שאלה, הבינו ששואלים. אז הייתה פה גניבת דעת, הייתה. עכשיו אתה אומר, כל זה נעשה כדי שיוכל הנס להיווצר כך בסוף. אז שיווצר אחרת. זאת שאלת האברבנאל על הר"ן. הוא ממשיך ואומר שהר"ן אומר את זה גם לגבי שאלת הכלים, אבל לפני כן נקרא את כל לשונו. הנה לא קצרה יד השם מהקשות לב פרעה לשירדוף אחריהם מבלי שיצטרך להונאת דברים, שהוא דבר בלתי ראוי, ביטוי נפלא, בחוק היושר האלוקי. זה לא נראה, זה לא נראה שזאת דרך הפעולה, שאי אפשר לפעול אחרת. רק התירוץ הזה שכדי להגיע לסוף התרחיש בצורה הזאת ולגרום למוטיבציה מצרית לרדוף כדי לפעול בים, זה הסיפור. הוא ממשיך בעצמו, הוא מספר, והספק הזה ייפול גם כן במאמר ושאלה אישה משכנתה. באותה שאלה, הרי לא שאלה, הרי זה לא שאלה. ועליו השיב הר"ן גם כן התשובה הנזכרת. באותו עיקרון, שככה המצרים הצטרפו. והוא מבואר שיתחייב לו הביטול אשר זכרתי. עברית נפלאה של האברבנאל. הר"ן השיב את אותה תשובה, ואני משיב את אותו ביטול. כשם שהתשובה ההיא נתבטלה, על פי הלוגיקה הזאת, גם זאת מתבטלת. כי איך הוא אמר בלשון שלו? אין זה לפי חוק היושר האלוקי. זה לא נראה. ועוד, שאין אתה את המעשה עד סוף המכות, במקום אשר נאמר דבר נא באוזני העם וישאלו, אם כן בתחילת השליחות מבלי צורך למדוד דבר שקר העבה. זה ביטוי נפלא של אברבנאל, וכאן אברבנאל מתכוון לדבר מהותי. הרי בעצם, איפה הוא היה צריך להגיד את זה לפי דברי הר"ן למשה? ברגע הנכון, כאשר הם מתחילים לצאת, אז הוא יגיד לו, ושאלה אישה משכנתה. למה עניין שאילת הכלים שייך לעצם התשתית של יציאת מצרים? שלושת הימים במדבר, אני מבין, כי עם הסיפור הזה אתה צריך לבוא לפרעה בתחילת הדרך ולהגיד לו, השם אלוקי העברים נקרא עלינו דרך שלושת ימים. עכשיו אנחנו מבקשים לצאת. אבל הרי נושא שאילת הכלים יהפוך להיות מעשי רק בסוף עשר המכות. אז מה החשיבות עכשיו? והאברבנאל לא שואל פה שאלה טכנית, אלא הוא מבקש להגיד מדוע הוא לא יכול לקבל את דברי הר"ן. אם זה מופיע בתחילת הדרך, משמע שלעצם הצורה הזאת של השאלה, של השקר הזה כביכול, של הכזב הזה, יש משמעות ליציאה ממצרים כולה. כי הרי בפנה מקבל משה את כל העניין כולו, את כל הרעיון. זה לא עניין טכני שצריך להופיע במקום האחרון, ששם תהיה ההסברה כיצד יצאו ברכוש גדול, שנאמר בברית בין הבתרים, כך על ידי שאלה. בפרשת הסנה מובא רק הרעיון הגדול. זה שמי לעולם, זה זכרי לדור דור, כה תאמר לבני ישראל, פקוד פקדתי. הרעיון הגדול נאמר שם, הרעיון היסודי, הפרט הזה של השאלה והניצול את מצרים הוא הרי עניין טכני, לפי דבריך הרם. אז מדוע הוא מופיע פה? אלא משמע שהוא מהותי לעניין. הבעיה היא שכשנמסתכלים בתשובותיו של אברבנאל בהמשך, ולזה לא ניכנס עכשיו, גם הוא עצמו נשאר קצת בדוחק על תשובתו, מעין הדוחק שהוא השאיר את הרב. היו אגב נשענו תשובות טכניות שאי אפשר להמשיך בלי להזכיר אותן מפני שהן אמת לאמיתה. ואני עוסק רק בתשובה לגבי השאלה, לא לגבי השלושת ימים במדבר עכשיו. לגבי השאלה, הרשב"ם ודווקא הפשטנים, אחריו רבינו בחיי מוכיח את זה באריכות, טוענים שלא חייבים להבין את המושג שאלה דווקא במובן של להשאיל לזמן. והמון דוגמאות מובאות שחנה משאילה את שמואל למקדש, היא משאילה אותו לכל הימים. כל הימים הוא שאול להשם. וכך במקומות רבים. כך הרשב"ם המופיע בשמאל העמוד במקור השני, וישאלו לשם מתנה גמורה, כמו שאל ממני ואתנה גויים נחלתך. שם הכוונה בשאל לא שאלה ששואלים כשאלה שמקבלים תשובה, אלא שאל קבל את אותם המקומות בארץ שהם יהיו לשלך לעולם, לא להשאלה. הרשב"ם חוזר על זה במקום אחר, ושאלה אישה משכנתה בסנה במתנה גמורה וחלוטה, שהרי כתב ונתתי אתכן העם בעיני מצרים, משמע שהמצרים נותנים את זה בשמחה, כמו שאל ממני ואתנה גויים נחלתך. מעניין הסיום של הרשב"ם, הקיצוניות בסיום, זהו עיקר פשוטו ותשובה לאפיקורסים. הרשב"ם כנראה הרגיש שהשאלה היא שאלה קשה. ולכולנו מן הסתם מוכר הסיפור המופיע פה מהגמרא בסנהדרין, המקור שעליו דילגנו, שבאמת ויכוח ארוך מאוד היה בין בני מצרים הרבה שנים אחר כך, לפני אלכסנדר מוקדון, עם בני ישראל, כאשר בני מצרים באים ומבקשים הרבה הרבה מאות שנים אחרי יציאת מצרים את הכסף בחזרה, מפני שגנבו מאיתנו. אולי נחזור, כך מספר המעשה, שוב, פעם אחת באו בני מצרים לדון עם ישראל לפני אלכסנדרוס מוקדון, אמרו לו, הרי הוא אומר, והשם נתן אתכן העם בעיני מצרים, וישאילום, תנו לנו כסף וזהב שנטלתם ממנו. אם כן, בני מצרים ודאי לא הבינו כמו הרשב"ם, להבדיל גם האברבנאל לא הבין כמו הרשב"ם, גם הר"ן לא הבין כך, כאילו הם היו מבינים כך, אז אין בעצם שאלה בכלל. אם השאלה פירושה מתנה גמורה, אז לא הייתה כאן שום בעיה. אבל לכאורה, למרות שהרשב"ם אומר שפשוטו של מקרא מסתדר עם זה ששאלה היא מתנה גמורה, הרי זוהי ההגדרה ההלכתית לגניבת דעת. גניבת דעת היא לא דבר שברור שאתה משקר, אלא אתה אומר דבר וניתן להבין אותו בשתי צורות, ואתה מנצל את חוסר ההבנה של השומע. והרי כאן פשוט שההבנה של השומע לא יכלה, והשומע היה מצרים. ההבנה של השומע לא יכלה להביא את הראיות של הרשב"ם ורבינו בחיים. הם הבינו פשוט שמשאילים, והם שואלים. ואגב, סביר באמת שזה מה שהניע אותם בפועל לרדוף עכשיו אחרי בני ישראל. ויהפך לבב פרעה ולב העם, גם העם התהפך ליבו. שם מופיע הסיפור שבניגוד לפגישות הקודמות, אחרי שבני מצרים טענו את הטענה הזאת, אמר גביה בן פסיסה לחכמים. היה יהודי פשוט וחכם, שמופיע שם באותה גמרא כמה פעמים, ובכל פעם שהיה ויכוח עם אומות העולם, הייתה לו הצעה חכמה מאוד. אמר גביה בן פסיסה לחכמים, תנו לי רשות, ואלך באדון עמהם לפני אלכסנדרוס. אתה, גביה בן פסיסה, תלך לפני אלכסנדרוס לדון, והלוגיקה פשוטה, אם ינצחוני, הרי יש סיכון. אמרו, הדיוט שבאנו ניצחתם. מה זה בסך הכל גביה בן פסיסה? ואם אני אנצח אותם, אמרו להם, תורת משה רבינו ניצחתכם. אז טקטית זו שיטה טובה. וכך גביה בן פסיסה הולך ודן עמהם, אמר להם, מהיכן אתם מביאים ראיה? אמרו לו, מן התורה, שכתוב, הישילום, תחזירו לנו מה שלקחתם. אמר להם, אף אני לא אביא לכם ראיה אלא מן התורה, שנאמר, ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים 30 שנה ו-400 שנה. תנו לנו שכר עבודה של 60 ריבו ששיעבדתם במצרים 30 שנה ו-400 שנה. אמר להם אלכסנדרוס מוקדון, החזירו לו תשובה. אמרו לו, תנו לנו זמן שלושה ימים. נתן להם זמן, בדקו ולא מצאו תשובה. וכל מי שרגיל לאומנות האדירה של המספרים המדרשיים, לא יכול שלא לשים לב להיסטוריה המתהפכת של בני מצרים המבקשים שלושה ימים ללכת והם לא חוזרים. הם יוצאים לשלושה ימים להחזיר תשובה, אבל הם עוד לא חזרו. וזאת אומנות רגילה בצורה המדרשית שנעשה תמיד. אבל ראשית, אם הם היו רוצים לחזור, אפשר בהחלט לתת להם סיוע משפטי, כי זו לא טענה מבחינה משפטית. זו לא טענה. ואם הטענה נכונה, אז השאלה חוזרת. אז מדוע לעשות את כל העניין הזה בהשאלה? למה לחנך לשקר וכזב כדברי אברבנאל? ממה נפשכם? אם הטענה נכונה, אז תאמר אותה שם במקום. אם הטענה איננה נכונה, אז מה יהיה פה עם השאלה עצמה? אלו שתי השאלות שמאוד קשה להתעלם מהן בכל סיפור יציאת מצרים. שלושת ימים במדבר, שלא היו ולא יהיו שלושת ימים, ושאלת הכלים אישה מעת שכינתה, בניצול את מצרים, שגם הוא מוזר מאוד. אגב, ניתן היה לענות, וודאי שיש לתשובה כזאת משמעות חשובה, כפי שעונים חלק מן האחרונים, תשובה שיש לה חשיבות רבה מאוד, כי אני רוצה ללכת לכיוון אחר לחלוטין, שבמלחמה אין שאלות כאלה. כשם שמותר באופן אסטרטגי פיזי להשיח את דעת האויב, מותר לעשות דברים כאלה גם באופן דיפלומטי. זהו המוסר האמיתי כאשר אתה לוחם מול אומה מדכאת. יש איזו חשיבות רבה לתשובה הזאת, כי יש בה גם חוכמה גדולה. לפי התשובה הזאת, מבקש הקדוש ברוך הוא ממשה, אתה תלמד לשקר. מדוע? כי זה חלק מן המלחמה. המלחמה מקלקלת. היא מקלקלת את הנפש, היא מקלקלת את הגוף, גם להרוג זה מקלקל, אבל צריך לעשות את זה. וגם לשקר זה מקלקל, אבל צריך לעשות את זה. זה מאוד לא מוסרי למסך באשן את כל הכוח ולהגיד שאנחנו מסיחים את דעת האויב. אבל אוי לנו אם המוסר שינסח הוא זה שבו לא נסיח את דעת האויב. זאת המלחמה. והידיעה שאתה במלחמה היא חלק ממה שהיה צריך לקבל המנהיג בתחילת הדרך. אתה האחרון שמתאים לך לעשות את זה, משה רבינו. אבל אתה תצטרך, כי לשונו של אברבנאל, דבר שקר, ללמד דבר שקר כשאין ברירה. זוהי תשובה המופיעה, וכשחושבים עליה יש בה רעיון מאוד גדול, שלא נרצה להיכנס אליו יותר עכשיו. נדמה לי שיעקב מנסה לברר את הרעיון הזה דרך חז"ל במפגש הראשון עם רחל, עם הצון ליד הבאר, שהוא מוסר לה דרישת שלום לאבא, ואומר שהוא בן יצחק שהוא אחי רבקה, ומזכיר, אם צריך, אני גם אחיך ברמאות. אני יודע גם כך, ויודע גם כך. ויש כאן ידיעה חשובה. זה לא מוסרי לנהוג במלחמה כאילו זה לא מלחמה. זה ההפך ממוסר. ולהצטעתע בנוצות של מוסר בשעה שבה צריך לשקר למדכא, זה אנטי מוסר. זאת ידיעה חשובה שחלק מן הפרשנים נוקטים כאן. ואולי מן הכיוון הזה גם ניתן להבין את תשובתו של אברבנאל. אבל נדמה לי שגם אם התשובה הזאת טובה, היא עדיין לא עונה לנו עד כמה בעצם נושא השאלה הוא חלק מיציאת מצרים דווקא. מדוע הגאולה הזאת של ישראל ממצרים קשורה לטקטיקה הזאת של השקר של ושאלה אישה משכינתה? נדמה שהתשובה נמצאת מתוך העיון הבא. תחילת המפגש בסנה, אחרי שמשה סר לראות, והקדוש ברוך הוא אומר לו שהוא הולך לך ואשלחך עליהם, והוא הולך להוציא את ישראל ממצרים, הוא מספיק רק לומר לו בתשעת הפסוקים הראשונים שהוא צריך לגשת אל פרעה, והמגמה היא להוציא את ישראל. שואל משה את הקדוש ברוך הוא שתי שאלות, המופיעות בצד שמאל של העמוד, מפרק ג' פסוקים י' עד י' ב'. ואתה, כך מסיים הקדוש ברוך הוא את דבריו בסנה, לך ואשלחך אל פרעה, והוצא את עמי בני ישראל ממצרים. זה הסיכום של מה שמבקש עכשיו בסנה, בתחילת הדרך, הקדוש ברוך הוא ממשה. משה שואל שתי שאלות. יאמר משה אל האלוהים, מי אנוכי כי אילך אל פרעה, וכי יוציא את בני ישראל ממצרים? יש כאן בעצם שתי שאלות, מי אנוכי כי אילך אל פרעה, ומי אנוכי שאוציא את בני ישראל ממצרים? או שהמי אנוכי שפירושו ענווה שייך רק לחלק הראשון, מי אנוכי הקטן שאלך לפני המלך, אל פרעה. אבל אז צריך להבין מה פירושה של השאלה השנייה. ויאמר, כי אהיה אימה. נראה מיד רש"י, מי אנוכי, נחזור מיד לסוף הפסוק, אבל רש"י מתחת, מה אני חשוב לדבר עם המלכים? מי אנוכי? ואף אם חשוב אני, מה זכו ישראל שייעשה להם נס והוציאה ממצרים? על פי רש"י, אין כאן שתי שאלות, א', מי אנוכי הקטן שאלך אל פרעה, וב', מי אנוכי הקטן שאזכה לגאול את ישראל. אלא מי אנוכי הקטן שאלך לדבר לפני המלך, וב', למה ישראל בכלל יצאו? שאלה מוזרה מאוד. ואדם שעומד להנהיג את ישראל, ואדם שכבר קילה את המסירות נפש שלו על עם ישראל כאשר הוא ראה איש מצרי מכה איש עברי בתחילת הדרך. איזו מין שאלה זאת? למה שייצאו? כי אמרתי שייצאו. אז איך מנסח רש"י? מה זכו ישראל שייעשה להם נס? כך שואל מי שעתיד להנהיג את ישראל. אני אומר לך שהם זכו. אז מה פירוש מה זכו ישראל? כל השאלות האחרות מובנות. כבד פה, כבד לשון, אני לא אצליח לדבר איתם, אהרון טוב יותר. אבל לשאול למה שישראל ייצאו? זאת פתיחה של כל מה שהתרחש אחר כך אצל משה? ולא שמים לב לתופעה הזאת אצל משה רבי. מה זכו ישראל שיעשה להם נס? למה לא זכו ישראל? לא מגיע להם אחרי בתל שבתם לפני האלוקים, וידע אלוקים? והרי זהו משה שחוזר לישראל כי הוא רואה בסבלותיו. הוא שואל, מה ראו שיהיה יפה להם נס? לפי רש"י, אגב, התשובות מאוד ברורות בפסוקים. ויאמר כי אהיה עמך, רש"י השיבו על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון. אמרת מי אנוכי כאלך אל פרעה, לא שלך היא כי היא משלי, אהיה עמך. מה אתה דואג? אתה באמת מרגיש שאתה קטן בענוותנותך, אני איתך, כי אהיה עמך. אבל אז נחזור לפסוק, וזה לך האות שאנוכי שלחתיך, והוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוהים על ההר הזה. זה משונה מאוד. איך זאת תשובה לשאלה השנייה? אני שאלתי, האם זכו ישראל שיעשה להם נס? מה עונה הקדוש ברוך הוא? כשהם יצאו ממצרים הם יקבלו תורה. אבל השאלה הייתה אחרת לגמרי. מה זכו ישראל שיעשה להם נס? לא השאלה מובנת ולא התשובה מובנת. רש"י מסביר את התשובה, כי אהיה עמך, וזה המראה אשר ראית בסנה, זה לך האור, כי אנוכי שלחתיך, וכדאי אני להציל כאשר ראית הסנה, עושה שליחותי ואיננו עוקל, כך תלך כשליחותי ואינך ניזוק. וששאלת מה זכות יש לישראל שיצאו ממצרים, דבר גדול יש לי על הוצאה זו, שהרי עתידים לקבל תורה על ההר הזה לסוף שלושה חודשים שיצאו ממצרים. תשובה מוזרה. לא שאלתי מה יקרה בעתיד, שאלתי מה הזכות העכשווית. אז מה התשובה? שכשהם יצאו ממצרים הם יקבלו תורה. אלא מה הפירוש? שרטרואקטיבית תגלה שיש להם זכות. אבל לא זו הייתה השאלה לכאורה. נדמה לעניות דעתי שאם הולכים בפסוקים כפשוטם ובכל הפרשיות, ישנה כאן מהפכה עצומה שעומדת בבסיס דבריו של משה לאורך כל הדרך. לפני כן רק אומר שעל פי התפיסה הזאת, אם אינני טועה, כשמשה רבינו אומר לפרעה דרך שלושת ימים נלך במדבר, הוא מתכוון לשלושת ימים באמת. זה נשמע מוזר. מיד הדברים, אני מקווה, יוסברו. וכשאומרים ושאלה אישה מעת שכנתה ומגרת ביתה, הכוונה היא באמת שתהיה כאן שאלה מתוך מגמה שאולי אכן זה יוחזר. מתי? אחרי שלושת הימים שילכו ויחזרו מהמדבר. משונה מאוד, אבל הדברים הם כאלה. משה רבינו עומד לפני הקדוש ברוך הוא ושואל קודם כל את השאלה המתאימה למשה, מי אנוכי? זאת ענוותנותו של משה לאורך כל הדרך. ואז הוא שואל את השאלה הבאה, מה זכות יש להם לישראל? אין פירושו, ריבונו של עולם, בוא נתחיל למנות זכויותיהם של ישראל. זו גם לא שאלה מנומסת כלפי שמיה. הקדוש ברוך הוא החליט להוציא, אז אתה אומר לו, מה הזכות? מה פירוש? החשבון לא היה חלילה נכון, ריבונו של עולם? אני אומר לך שהם צריכים לצאת. נדמה לי שמשה אומר דבר פשוט, ריבונו של עולם, האם זה נכון בכלל שהם יצאו? משונה, אני אסביר. העם הזה משועבד, אני רואה בסבלותם, חייבים לשחרר אותו מהשעבוד הזה. אתה מציע בשמונת הפסוקים הראשונים של פרשת הסנה שהם יצאו, יגיעו בעזרת השם לארץ אבותיהם, יצאו לחופש. עומד משה ושואל את השאלה הגדולה ביותר שיכול מנהיג לשאול. אין דבר שרוצה עבד נרצע יותר מחופש. אבל ריבונו של עולם, הם מוכשרים לחופש הזה? כשהם יקבלו את החופש הזה, הם ידעו מה לעשות איתו? ואם הם לא ידעו מה לעשות איתו, האם האנרכיה שתשתולל אז לא יותר גרועה מהמצב של עכשיו? שתי שאלות צריך מנהיג לשאול לפני מבצע כזה. א', האם אני ראוי? ב', האם המבצע נכון בנתונים הנוכחיים? משה רבינו חס וחלילה לא חולק על עצם הזכות לצאת ממצרים. הייתה הודעה אלוקית שצריך לצאת ממצרים. אבל ריבונו של עולם, האם הגיע הזמן? אני מכיר את העם הזה. האם העם הזה ידע עכשיו כיצד יוצאים לחופש? האם לא ראינו בימים שלנו, בשנים האלו דווקא, מעצמות שיוצאות לחופש ולא יודעות מה לעשות איתו, והעולם כולו ירא מהשנייה שהם בחופש? האם החופש הוא ערובה לזה שיש גאולה? אין דבר מושחת יותר מאדון שמדכא את עבדו, נכון? אבל האם הפתרון הנכון הוא בכל מחיר, בכל שעה, בלי הכשרה מקודם חופש? וכי הוציא את בני ישראל ממצרים, מה זכות יש להם? ענה לו הקדוש ברוך הוא, וזה לך האות. רש"י הסביר, הסנה הוא האות. הסנה הוא האות למה? לדבר הראשון. כשם שהייתי עם הסנה, הראיה שהסנה לא הוקל, כך אהיה עמה. אבל זה משונה. בשם מה צריך משה אות לזה שהשם יהיה עמו? על פי פרשנים אחרים, ובראשם בעל ספר החינוך, לא שדה הפירוש. נאמר על פה, והדברים מופיעים כאן בכתובים, וזה לך האות מסביר בעל החינוך, זה, כלומר ההוצאה ממצרים, היא לא העיקר, היא רק האות. העיקר הוא מה שיהיה אחר כך. וזה לך האות. לצאת לחופש סתם, יכול מאוד להיות שלא היה כדאי. אבל הם אינם יוצאים מעבדות לחופש. הם יוצאים מעבדות לעבדות. הם יוצאים מעבדות שקרית. מעבדות לאדם, לעבדות להשם. בדרך חייבים לעבור את המצב של החופש. רק כאשר הם ישתחררו ממצרים ויראו אותו מת על שפת הים, הם יהיו כשירים לראות את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים. אז הם יראו את השם, והם יאמינו בהשם ובמשה עבדו, והם יאמינו בזה שהם יהיו עבדים. אתה צודק, לא מוציא אותם רק לחופש. יש תוכנית. החופש הוא ההתחלה, הוא הכלי, הוא הבסיס למה שאיתו הם ידעו מה לעשות. עולם שאין לו ערך אלא החופש, נתקל בשנים האחרונות, בעשרות השנים האחרונות בעולם, בבעיה קשה כיצד מאנישים את מי שאיננו יודע איך פועלים בחופש. הדרך שהעולם בחר היא לכלוא אותו. התוצאות ידועות. כי אם המגמה היחידה היא החופש, העונש היחיד הוא שלילת החופש. כך לוקחים הרבה אנשים שאיש לא הדריך אותם מה עושים עם החופש, כי אמרו להם שישנה רק מגמה אחת שקוראים לה חופש. ומכניסים אותם יחד מאחורי חומות שבהן יש יתרון אחד, שאין חופש. ובשעת פקודה מוציאים אותם שוב לחופש עם הרבה פחות הכשרה ממה שהם היו לפני שהם נכנסו. ממלכת החופש. ומזה משה ירא. מי אנוכי, מה אני חשוב לדבר עם המלאכים. אבל ריבונו של עולם, אולי ועוד לא העיתוי שבני ישראל יגעו. זה גם מפרש בצורה נפלאה את מה שחלק גדול מן הפרשנים לא קיבלו בשיטת רש"י. לפי חלק גדול מן הפרשנים עוד לא תמו 400 השנים שדיברו אצל אברהם אבינו. אולי, אומר משה, השנים האלו עדיין חשובות להתבשלות שלהם. והקדוש ברוך הוא עונה לו, עוד 3 חודשים הם יתאימו לקבל תורה. זאת תשובה לשאלה, וכי יוציא את בני ישראל ממצרים. אבל משה רוצה להיות בטוח. ואז מוצעת ההצעה הבאה. אתה באמת תבקש רק 3 ימים במדבר. ומשה באמת מבקש לצאת ל3 ימים במדבר. ואין לך מבחן טוב יותר מלהוציא עם עבדים ל3 ימים במדבר ולראות איך הוא מתנהג. דרך 3 ימים נלך במדבר. לא כתוב שאחר כך נחזור. אבל אם זה לא יצליח, נחזור. ונחכה, בהזדמנות טובה יותר. כשהם יהיו כשירים, נצא עוד פעם. לכן, כדי לשכנע את משה שהוא יהיה באמת נכון לעשות את זה שההליכה היא לזמן קצר, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, לא בלקחה אישה מעת שכנתה, ושאלה, כי אם תחזרו באמת תחזירו. אלא מה, תחזרו והם יוותרו לכם על להחזיר? על פניו אתם יוצאים ל3 ימים. אי, אם 3 הימים יתארכו, גם את החשבון הזה אנחנו חייבים לפרעה המשעבד. משה ניגש לאויב, אבל לא רק לצורך הטקטיקה אומר לו שיוצאים ל3 ימים. הוא באמת לא משוכנע שיוצאים ליותר מ3 ימים. כי הוא ירא מאוד מאוד ממה שיקרה לעם הזה כאשר הוא פתאום אחרי 210 שנים פה, אחרי שנות עבדות נוראיות, יוצא והוא חופשי לחלוטין. עם אדיר, רב ועצום ממנו, שהממלכה המצרית מחפשת כל מיני טקטיקות להתחכם לו. מה הוא יכול לעשות לעולם? האם יהיה פה קידוש השם, או חלילה יהיה ההפך? אם העם כשיר ליציאה, אין קידוש השם גדול יותר. אם העם לא כשיר, אין חילול השם גדול יותר. והם הולכים במדבר, וכל הדרך אומות העולם מחזרות אחריהן, והמדרש מתאר כל כך נפלא, ואומרות להם כל הזמן, שובי שובי ישו לנו. שובי, שובי, ונחזב. והם בבחינה ארוכה מאוד. ולכן במבחן כל כך קשה הם מספיק מקושש עיתים אחד ביום השבת. כדי שיעלה המתח לחיים שאי אפשר יהיה לעמוד. מקושש עיתים אחד כזה יכול להעיב על הכל. ואולי באמת אנחנו לא קשירים עוד לחופש. לא שקר, אמת לאמיתה. אגב, כפשוטו של המושג הזה של אמת לאמיתו שפעם ביררנו. כי אם היה משה רוצה להיות סופר ישר אולי במושגים שלנו, היה צריך להסביר לפרעה את כל הפילוסופיה הזאת. אנחנו יוצאים ל3 ימים ונבדוק את מהות החופש, ואם נרצה... אבל זה לא שייך לפרעה, ואת זה משה ודאי לא חייב. על כן זה חלק מיציאת מצרים מהותי. יוצאים ל3 ימים, וכדי לשכנע אותך, משה, שזה 3 ימים, הרכוש הגדול שעליו דיברנו אצל אברהם אבינו, יהיה בתורת שאילה. אבל אתה תראה שתוך 3 חודשים הם מקבלים את התורה. ואז אתה תראה שזה יסתדר. אתה לא רוצה לסמוך על ניסים, אתה לוקח אותם עכשיו למבדק. 3 ימים, תחזרו, אם לא. זה אולי מה שיסביר לא רק את המהלך הזה, אולי נותן ראייה אחרת לכל הסדר, אלא גם את עיקרה של הפרשה שמופיע דווקא במיקום משונה. המצוות שמתחילות להינתן לישראל. 20 מצוות מונה הרמב״ם בפרשה שלנו, אחרי 3 מצוות שהוא מנה בכל התורה ב-14 פרשיות עד כאן. כל קבוצת המצוות הזאת מופיעה במיקום לכאורה הפחות מתאים. בין ההודעה על מכת בכורות לבין המכת. אחריכם קלה גרש יגרש אתכם מזה. אין אף מכה שבין ההודעה לבין המכה יש הפסקה. למה כאן צריך הפסקה של 20 מצוות של 2 פרקים? ולא מצוות ששייכות דווקא למכה הבאה. החודש הזה לכם, דברו אל כל הדת ישראל אמור, צא לבית אבות, צא לבית, פסח, כל בן איכר לא יאכל בו. מה זה קשור? במצוות יסודיות ניתן לומר אותם גם אחרי המכה. אלא תאמרו, הן חיוניות להיאמר דווקא בארץ מצרים. אז מהי הסיבה בהן? מפני שההסבר הוא מאוד עמוק, והוא בדיוק ההמשך של הדברים הקודמים. אחריכן קלה גרש יגרש. אבל אין שום ערך למכת בכורות של הנה אנוכי הורג את בנך בכוריך, אם אנחנו לא נבין שאנחנו צריכים להיות בני בכורי ישראל. לכל הסיפור הזה אין שום ערך אם לפני המכה בפועל לא נקבל תדריך מי אנחנו. וידבר השם אל משה ואל אהרון בארץ מצרים לאמור, החודש הזה לכם ראש חודשים. אתם תקדשו זמנים, אתם תכנסו את המשפחה ותיקחו איש סלב בית אבות סלב בית. אני ארגיל אתכם איך עושים חופש באמת. אין חג שעובדים בו יותר קשה מבחופש הזה. מהעשור לחודש אתם תתחילו לספור ימים ולקשור את הסל ולהיזהר מחמץ ולבדוק ולזוז ולא לעשות וכן לעשות, כי זה החופש שעליו אני מדבר. לחופש אחר לא התכוונתי לכם, אל תצאו. דיברתי על החופש הזה. ואת החופש הזה קשה מאוד להבין. פילוסופית הוא חופש נפלא, אבל איך הפילוסופיה הזאת תתפוס במציאות? איך הפילוסופיה הזאת תשכנע את בנך ובן בנך? איך אצליח לקיים את והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה השם לי ממצרים, בעבור זה, האבן עזרא, הפשטנים, בעבור שאקיים מצוותיו עשה השם לי בצאתי ממצרים. בשביל זה יצאת, בעבור זה, בשעה שפסח, שמצה, שמרור מונחים לפניך. וזה לא יהיה טוב אם זאת תהיה רק פילוסופיה או פולקלור. זה יהיה טוב רק אם אתם תשגרו את עצמכם מהעשור לחודש, או לחודש שעבר, בבדיקת המרור ובבדיקת הפסח ובבדיקת המצה. ואין עוד שום איסור שבו צריך להיזהר לא בכזי או בכביצה, אלא בכל שזה, בטיפת חמץ, לא בטיפת חמץ, בתערובת חמץ, בכלי שראה חמץ. כי לחופש שלכם קוראים עבדות לשם. מי שרוצה להעמיק, זוהי בדיוק השאלה שבאה להגדה שייך לרשע. והיה כי יאמרו עליכם ביניכם, מה העבודה הזאת לכם? וכולם לא הבינו מדוע מתלבשים דווקא על הרשע שאמר לכם. הרי גם החכם אומר, מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם. אז עונים שבירושלמי הגרסה היא השם אלוקינו אותנו. יישר כוח, אבל בתורה כתוב השם אלוקינו אתכם. אז בירושלמי כתוב אותנו, זה נכון, פתרו את הבעיה, אבל הבעיה לא נפתרה, כי כתוב הלאה השם אלוקינו אתכם. אז עונים שכתוב אלוקינו אתכם, אבל כתוב אתכם ולכם. השאלה נשארת. עונים הרבה תשובות. אולי מותר לענות את התשובה הכי פשוטה. בעצם השאלה של החכם היא שאלה הרבה יותר מסוכנת. הוא שואל שאלה שהרבה מאוד פעמים אי אפשר לענות עליה. על העדות, על החוקים, על המשפטים. על השאלה מה העבודה הזאת לכם מאוד קל לענות. בוא נסביר לך את הפרטים. זאת הטכניקה. אבל מה העדות? מה הרעיון? זה עסק קשה מאוד. על השאלה מה החוקים, בדרך כלל האבא יענה, אינני יכול להסביר לך, חוקה חקקתי, גזירה גזרתי, קבל. את הבן החכם לא בטוח שזה יספק. ההבדל בין החכם לרשע הוא הבדל פשוט. שניהם יודעים על הסיפור של יציאת מצרים. שניהם שמעו על היציאה מהעבדות. שניהם עומדים ערב פסח בליל הסדר, באמת ובתמים. אחרי שהם רואים איזו עבודת פרך יהודים עובדים את השם. החכם שואל מה הפילוסופיה מאחורי. הרשע שואל, בשביל מה זה היה כל העסק? מה העבודה הזאת? אז עבדנו, עכשיו עובדים. החכם מבין שיצאנו לעבודת השם. הוא רק רוצה שיסבירו לו מה עומד מאחוריה. הרשע מתייחס לטקטיקה, לטכניקה, לעבודה. הוא רואה את זה רק כך. אולי זאת גם הסיבה להלכה שנראית מוזרה בתוך הפסיפס של המצוות של בני ישראל. פסיפס נפלא של מצוות ששייכות לפסח ולקורבן הפסח. מה שמאפיין את קורבן הפסח הוא המשפחתיות, כלל ישראל, והכל פוזיטיב, חיובי. כל דכפין ייתי ויכול, כל בצריך ייתי ויפסח. איש סל לבית אבות סל הבית, אוכלים רק עם כל המשפחה. אבל באמצע מופיעה הלכה אחת מאוד מרגיזה, דווקא בפסח. כל בן מאיחר לא יאכל. שלא נבין לא נכון, זה לא מדבר על גוי. כי על הגוי נאמר, כל ערל לא יאכל בו, פסוק אחד אחר כך. מה פירוש כל בן מאיחר לא יאכל בו? רש"י המובא פה בדף מזכיר מיד, וככה נפסק להלכה. כל מי שנתנקרו מעתם לאביב שבשמיים. מומר. יהודי. דווקא בחגיגה הזאת להאחיד את האווירה. חס עליו אחר כך. עכשיו בפסח אפשר יחד. למה באמת האווירה כל כך יפה של פסח, פתאום המומר לא יכול להצטרף? הסבר הוא מאוד פשוט. כל הפסח בא לגלות את היותנו שייכים לשלשלת קבלה אחת. הבן ישאל את אבא, ואבא ישאל את אבא, והאבא ישאל את האבא, והם יספרו אחד לשני. מי שרוצה לנתק את השלשלת הזאת, לא יצא מעבדות לעבדות. לפסח הוא לא שייך. דבר איתו בהזדמנויות אחרות. אבל כשאיש סל לבית אבות סל הבית מתחברים יחד, מי שמבקש להתנתק לחלוטין איזושהי הרגשה של שייכות לחיבור הזה, מפריע במערכת. זה מזכיר משהו שפעם הזכרנו, וכדאי להזכיר אותו בימים כאלו שוב, בשם מאיר שמחה מדווינסק, המשך חוכמה. משך חוכמה עוסק במצווה המופיעה בפרשת קדושים, איש אמו ואביו תיראו, ואת שבתותי תשמורו, אני השם מקדישכם. המשך חוכמה מביא שם את אותו מאמר חז"ל מפורסם. מה הקשר בין שני הציוויים האלה, איש אמו ואביו יראו, לבין שמירת שבת? וחז"ל כידוע עונים שיש כאן היקש, וההיקש נועד לומר שאם ציווה לך אבא לחלל את השבת, אל תשמע. למרות שאיש אמו ואביו יראו, אם ציווה לך אבא לחלל את השבת, אל תשמע. מדוע? שאתה ואביך חייבים בכבודי או חייבים במוראי, ולכן אתה לא צריך לשמוע לו. זה חז"ל. שואל האור שמח שאלה פילוסופית ראשונה במעלה. לא מבין, אומר המשך חוכמה, לא מבין מה שנקרא בלימוד, לא מבין את אהבה אמינא. לא מבין מה אתם מדברים לך. צריך כתוב מיוחד שיבוא ויגזור גזירת הכתוב, שמה? שאם אדם יהיה החשוב ביותר עלי אדמות, יהיה אבא, יהיה המלך, אם אדם אומר והקדוש ברוך הוא אומר, אז שומעים לקדוש ברוך הוא? זה לא פשוט מאליו? מה עלה על דעתך לפני שהפסוק אמר את זה? בשם מה צריך פסוק? שואל המשך הוא. והאם זה לא מוזר שהתורה כותבת על זה פסוק? זה לכאורה מעיב קצת על הדבר הפשוט, שתמיד שומעים דבר ראשון לקדוש ברוך הוא. זה לא סותר את זה שבין אדם לחברו חשוב ביותר. אבל אם אומר לי אדם לא לשמוע לאלוקי, איך אני יכול לשמוע לאדם? הרי זה התורה האלוקית. ומה חשוב ברגע זה מי האדם? הרי אבא לא אומר לי, חלל את השבת כדי לרפא אותי. אז ודאי שאני צריך לעשות את זה. אבא אומר לי, חלל את השבת כי אמרתי לך לעבור על דבר השם. וכי ראה על דעתנו שנשמע גם לאבא? ודאי שנשמע לשם. אם כך, בשביל מה צריך פסוק? שאלה חזקה מאוד, ומאיר שמחה עונה תשובה הרבה יותר חזקה. עונה רב מאיר שמחה מדווינסק את התשובה הזאת: אתה מתלבט עכשיו האם לשמוע לאבא או לחלל שבת. מי אמר שאסור לחלל שבת? אתה תענה את התשובה, הקדוש ברוך הוא. יפה מאוד. ומי אמר לך שהקדוש ברוך הוא אמר כך? אבא שלו. ומי אמר לו? אבא שלו. כלומר, מאיפה אתה יודע שצריך לשמור שבת? מאבא שלך. כי הוא היה על הר סיני. עכשיו, אבא שלך אומר לך שמה שהוא אמר אתמול לא נכון. מי אמר למה צריך לשמור? אומר המשך חוכמה, על פי הלוגיקה הזאת, אלמלא היה פסוק, ההיגיון מחייב שתחלל שבת, אבל תשמע לאב. באה גזירת הכתוב לא הגיונית, ואומרת לא. ומה שכתוב בתורה, למרות שזה לא מעניין אותך שזה כתוב, מעניין אותך שקיבלת את זה מהר סיני. אם כתוב בתורה כך, אל תשמע לאב. זה לא הגיוני באמת. ההיגיון הוא שתשמע לאבא. כי כל התורה באה לך מאבא. כי אין תורה בלי אבא. כי אין תורה בלי אבא, ולאבא לא הייתה תורה בלי אבא שלו, וכך הלאה. המשך חוכמה הנמצא באמצע העמוד לקראת הסוף, ואני כבר רוצה לעמוד, לקראת הסוף אומר שם ביטוי שבימים כמו שלנו כדאי לשים לב אליו. באמצע העמוד מתחיל במילים ושמע נא. אחר כך תוכלו לראות, אבל בסוף, אחרי נקודה, בכמה שורות לקראת הסוף, כתוב שם כך, בתחילת שורה: ולכן דור יבזה אביו וילעג למוסרי הקבלה, אז פסק תורה מישראל. נורא. דור שבו אבא ואתה אינכם חוליות בשרשרת, גם אין שבת ואין תורה. תרצה לראות סיבה לנפילה מוסרית, חפש אותה בניתוק שלשלת הקבלה. ורק עם שיודע לחנך לא רק לכבד את אביו, אלא לירא את אביו ואת אמו, כמו שצריך לירא את השם. למרות שהתורה לא תחנך אותנו לירא אדם, לא את אבא אתה ירא, אתה ירא את מה שמעביר לך את הקדוש ברוך הוא. אין העברה של הקדוש ברוך הוא בלי אבא. כל בן מאיחר לא יוכל. כשמשתחררים מעבדות ומצטרפים לאכול איש פה לבית אבות פה לבית, יוצאים מעבדות לאדם לעבדות לשם. את זה אפשר לעשות רק שהבן אוכל עם אבא ושואל אותו מה היה, והוא חייב לענות לו. זו המצווה היחידה בתורה, שאם הבן לא ישאל, האבא לא יוכל לקיים בכלל את מצוות סיפור יציאת מצרים. זו מצווה שתלויה בדעת אחרים. מוזר מאוד. להזכיר את יציאת מצרים אתה יכול כל יום וכל לילה. לקיים את סיפור יציאת מצרים בליל הסדר אתה יכול רק אם אתה עונה תשובה לשאלה. והגדת לבינך. תרצה מאוד לקיים. תלמד את כל התורה, תכתוב מאמרים על יציאת מצרים, את מצוות והגדת לבינך לא קיים. כי עכשיו המצווה היא להראות איך אנחנו קשורים, איך אנחנו משועבדים, איך באמת כל היציאה הזאת הייתה רק האות למה שיהיה העיקר, שהוא בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלוקים. כיוון שהמשימה הזאת היא כל כך קשה, אין התנהגות יותר אחראית מזו של מנהיג כמשה, שלפני שהוא הולך על המשימה הזאת, הוא מתנה אותה בכך שאם זה לא ילך, חוזרים אחרי 3 ימים. ההצלחה של יציאת מצרים היא כשמגיעים לשם להר הזה, ובא הקדוש ברוך הוא להציג את עצמו לכולנו, הוא יקרא לו, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. תמה השליחות שהתחילה באות ומסתיימת בעיקר על הר סיני. ערב טוב.